הולכים להמשיך את הדף משבוע שעבר, את החלק השני שלו, דקה לגויים. בשנה שלמה, שני הפרוטים המשותיים לדבר. עוסקי זמננו, מתרגמים את זה כבר מי שראינו שעצמה, כלומר שלא שתחום הוא החשוב, אלא מה שחשוב לנו זה לבדוק על כל אני, בכל סופה שהיא, האם יש לו מספיק מזון בביגוד לעוד צורכי היסוד בשנה שלמה. אם אין לו את זה, הוא יוגדל תעני, דבר אחד שבחלק מהשפרים שמנסים ללמוד את זה בסדר גודל, יש לו שהם מדברים על בין 20,000, 30,000.
לשנה, כן.
לשנה. אנחנו יודעים את התחום הזה, כמו שיש לו פרנסה, יש לו איך להזין ולקנות בגדים לשנה שלמה, אם יש לו את התחום הזה הוא לא מוגדר עני, אם אין לו את התחום הזה הוא מוגדר עני. כל זה כמובן שהם חובות מיוחדים ולא נפלו עליו איזה עול כלכלי מיוחד, שזה נדחות להמשך, מה קורה אם אדם צריך לחתן את הילדים שלו, ויש לו 40,000 שקל לעצמו, אבל אין לו כדי לחתן את הילדים, נגיע לזה עוד להמשך, המושגת של הכנסת קלה. ואז הגדרנו את ההגדרה שמובדו פוסקים בסוגים השונים, שאם אדם יש הכנסה שהיא גדולה מההוצאה, אז הוא לא יוגדר כעני, כמו שראינו במשנה הרפאה שם, שמי שיש לו 50 זוז להיות נושא ונותן איתם, והוא יכול מהקרן הזאת לקיים את עצמו, אז גם אם אין לו את מלוא הסכום, אבל יש לו עבודה, כלומר גם אם הוא נמצא בדיוק על קו ההפך בבנק, אבל יש לו הכנסה קבועה, וההכנסה שלו קבועה מההוצאה, הוא לא מוגדר כעני. אם כל מה שאת העבודה כלומר מסודרת ויקימה, אם ההוצאות שלו גדולות מההכנסה, אז גם אם אדם עובד, הוא יוגדר כעני. עד כן מה שהיינו פעם שבוע. עכשיו אנחנו רוצים להרחיב קצת בנושא של צדקה לגוי, ומתוך זה אנחנו נעבור לבדיקה הבאה, לבדיקה של איך אני בודק את מה אני צריך לבדוק על אני שנגיע אליי הבית הרחוק. אומרת הגמרא בגיטין, מפרנסים עניי נוכרים עם עניי ישראל. זה יודעת מהפעם שעברה. אם יש מישהו שחסר, לא תגע, ויש פה עוד דפים. מפרנסים עניי נוכרים עם עניי ישראל, ומבוקרים חולי נוכרים וחולי ישראל, וקוברים מתי נוכרים עם מתי ישראל, וכל אלה מבני דרכי שלום. אומרת הגמרא בגיטין, שהוא שנשפטה הלכה בראשונים בשולחן ערוך ובעלמה. והגמרא הזאת, אני אגיד לכם כבר מראש שלי, היא הייתה איזושהי התלבטות ותמיהה שעמדה לי מאחורי הסוגיה. והגמרא הזאת, הסיבה שאנחנו מפרנסים את העניי הנוכרים, הם יחד עם עניי ישראל, זה רק מדרכי שלום, או מבאר בדיוק מה זה דרכי שלום, או, אם כבר לפני זה, מה זה דרכי שלום, ואיך זה נחזור למה התמיהה. רמ"א בדרכים משה מביא את שתי שיטות הראשונים שמגדירות מהם דרכי שלום. הר"ן כותב שמה שכתוב מפרנסים עניי נוכרים עם עניי ישראל, אומר בדרכי משה, זה לאו דווקא עם עניי ישראל, אלא אפילו עניי גויים לחוד, מפרנסים מפני דרכי שלום. כדי שלא ירגישו הגויים מקופחים שאנחנו לא מתייחסים למצוקותיהם, לכן אנחנו מפרנסים גם את עניי הגויים, למרות שזה לא עיקרה שנקרא צדקה, אלא זה רק בדרכי שלום, כדי שיחסו עלינו, שלא ישמעו אותנו, אלא גם שיעזרו לנו, כשאנחנו נצטרך עזרה, אנחנו מפרנסים אותם, כלומר זה איזושהי הנהגה טובה עם, נקרא להם אינטרס שלנו כעם ישראל, שאנחנו לא נהיה במריבה ובכעס מול הגויים, זה הדרכי שלום. ומרדכי כתב שמשמע שאין מפרנסים אלא אם אני אהיה ישראל דווקא, כלומר באותה שעה שאני הולך לתת כסף, או לרפא יהודי, ולידו יש גם אני או חולה גוי, אז אני אעזור גם לגוי שוב, כי זה מחדל יותר את כעס שיכול להיות לגוי, ואולי שעוזרים ליהודי, ואנחנו לא עוזרים לגוי. לפי הגמרא הזאת, הסיבה שבגללה אנחנו נעזור, זה מה שבאתי שדות ראשונים. הדרגי שלום, שוב, מה שאנחנו מדרגים לדרגי שלום, כלומר שיהיו ב... שלא יהיה להם קנאה, כעס כלפינו, אולי לשתות קצת את מערכות היחסים בינינו לבינם, תראו הנה היהודים נדיבים כלפינו, אכפתים כלפינו, אז זה יגרום לזה שהם פחות שוב יהיו במתח ומריבה איתנו, יהיה שלום. רק שהמורדכי וחלק מהראשונים שעושים בעקבותיו אומרים שבדקה כשהיהודים וגוי נמצאים ביחד, ובאופן מאוד מעצן, אני הולך לתת צדקה ליהודי ולידו שזה אני גוי, אני אעזור לו. יש לו מחלקה חולה יהודי ויש גם חולה גוי, טוב, אני אעזור גם לגוי כדי שלא יהיה ניכר שאני גזען כביכול. והרם כותב שלא דווקא עם היהודי והגוי ביחד, אלא אפילו עם הגוי בפני עצמו, אבל הוא נמצא קרוב אלינו, ולכן אם אנחנו לא נעזור לו, אז יגיד הנה היהודים לא אכפת להם ממני, מתעלמים ממני וכו'. לרם
זה
לא משנה. לרם לא צריך דווקא שהיהודי והגוי יהיו ביחד. אבל לפי זה הטעם, הנימוק הוא כדי שנשפר את מערכות היחסים בינינו לבין הגויים, זה מה שנקרא מדרכי שלום. ולי עמדה תניעה מאחורי הסוגיה, כששואלת את הגמרא, היא האם אנחנו לא צריכים לעשות חסד כדי לעשות קידוש השם בעולם? לכל הדרך שבה אנחנו נעשה קידוש השם בעולם, היא כשאנחנו נראה כמה בני ישראל, כמה עם השם, זה עם של גומלי חסדים, ועוד גם בלי קשר לקידוש השם. סתם, כי הרי הקדוש ברוך הוא מחנך אותנו שנהיה אנשים טובים. האם הוא לא מצפה שאנחנו נהיה טובים? טוב השם לכל, ואנחנו אמרנו את כל מעשיו. אנחנו נהיים טובים לכולם. לכל מי שצריך, מי שבא להרוג אותי אולי לא, אבל כל מי שתם גוי שאני פוגש, לעשות אותו טוב, לא בגלל האינטרס שאני צריך איזה שהם דרכי שלום, שלא יחס עליי, שלא יריב איתי, שבכולה, שלא ינקום בי, שלא יפסיק לעשות חסד ליהודים אחרים וכדומה. אנחנו נצטרך לבוא את ההמשך. השולחן אומר לגבי מחלוקת של רם ומרדכי, האם נותנים צדקה לגוי דווקא כשהוא ביחד עם היהודי, או גם סגול בפני עצמו? האם אנחנו נשלח תרומות לגויים שנמצאים, נגיד, במדינות אחרות, לאו דווקא עם יהודים, כדי שהם ישפרו את מערכות היחסים שלהם איתנו, או דווקא כשיהודים וגויים נמצאים ביחד? אומר המחבר, בעיקר את עצמי גם רוב האחרונים, שקושה קצת זיגה ועוד פוסקים, מותר לפרנס עניהם ולבקר חוליהם ולקבור מתיהם ולהספידם ולנחם אביהם משום דרכי שלום. והוא לא מזכיר פה שהגויים האלה הם נמצאים יחד עם יהודים, משמע שהשולחן ערוך פוסק מוהר"ן, שאפשר לעשות חסד לגוי מדרכי שלום גם אם הוא לא נמצא ביחד עם יהודים. נכון. א' לא אמרנו שזו מצווה כל הזמן, לכן נפגשתי מההתחלה שזו לא מצווה צדקה, אלא זו הדרכה שמותר גם לתת להם מפני דרכי שלום. כלומר, יש פה איזה משהו מאחורי זה, כאילו צריך להציר לי, יש איזה בעיה שהיה היום, צריך להגיד לי אסור, ובגלל האסור הזה אמרו טוב, למה יש לך איזה? מפני דרכי שלום אנחנו מתירים לך גם לתת צדקה. עוד רגע נדבר מה הסיבה שאולי יהיה אסור לתת לך לזה. דקה לגוי שבגללה אמרו מדרכי שלום אנחנו מכירים לך. הסעיף הזה בשולחן ערוך לא נמצא בתוך הלכות דקה, זה סעיף שנמצא בתוך הלכות עבודה זרה. תוך כדי הלכות עבודה זרה נדלג רגע לרמב״ם במקור 15, וכאן הרמב״ם נהיר אותנו לכיוון נוסף וגדול. אומר הרמב״ם, אין קורטים ברית לעובדי עבודה זרה כדי שנעשה עמהם שלום ונניח אותם לעובדה. ואסור לרחם עליהם שנאמר ולא תכונן. מכאן אתה למד אומר הרמב״ם שאסור לרפות, כל זה גמרות פשוטות. שאסור לרפות עובדי עבודה זרה ואפילו בשכר. ואם היה מתיירא מהם, או חושש, או שהיה חושש משום מעיקה, מותר לרפא בשכר, אבל לא בחינם. אבל בחינם אסור. וגר תושב, הואיל ואתה מצווה להחלטו, מרפאים אותו בחינם. נחזור בהמשך לגר תושב. לכן אסור לספר בשבחם של הגויים, אפילו לומר כמה נהיה גוי זה בצורתו. כל וחומר שיספר בשבח מעשיו, או שיחבב דבר מדבריהם שנאמר ולא תכונן, לא יהיה להם חן בעיניך, ושגורם להידבק עמו וללמוד עם מעשיו הרעים. אסור ייתן להם מתנות חינם, אבל נותנו לגר תושב שנאמר, לגר אשר בישראל תקננה והאכלה, או מכור לנוכרי במכרה, אבל לא בנתינה. מפרטים עניי גויים, עניי ישראל בני דרכי שלום, והם ממחים בידי גויים, בידי עניי גויים בלקט שכחה ופאה שבין השדה שלי. אני לא מוכן להגיד להם לא עד כנסו, כנסו בני דרכי שלום, ושואלים בשמם ואפילו ביד אדם משום בני דרכי שלום, אבל אין כופלים להם לשלום לעולם, כי אנחנו לא מברכים יותר מדי שלום את הגויים. הגויים מאוד תקיפים ומנקרים בין יהודים לגויים שהרמב"ם נגדיר מקום להלכה בלכות עבודה התורה שלו, זה לא רמב"ם, זה גמרא ברורה, כל הראשונים מסכימים, זה מסג ההלכה לשולחן ערוך בלכות עבודה זרה. מחדדים לנו איזשהו משהו במערכת היחסים בין עם ישראל לבין אומות העולם, והוא הבעיה, המושג ההלכתי שנקרא, הפסוק שנקרא לא תכונם. ולא תכונם יש שני פירושים שחז"ל מפגישים, שניהם נפסקים להלכה. אחד לא תכונם, לא תיתן להם חניה בקרקע, וזה העניין של מסתירת בעלות לגויים בארץ ישראל, שזה דבר אחד שכרגע לא נוגע לסוגיה שלנו. אולי אם אנחנו מפרנסים גויים בארץ ישראל, זה נוגע לסוגיה. הדבר השני, לא תיתן להם חן, לא תכונן מלשון חן, מכירה שלא תיתן להם חן, כלומר שלא יהיה להם חן בעיניך, שהם לא ימצאו חן בעיניך, כי אם הם ימצאו חן בעיניך, מגדיר הרמב"ם בהלכה דעת, זה גורם להידבק עמו וללמוד ממעשיו הרעים. יש בזה שתי השפעות שיכולות, עלולות להיות על היהודי. דבר אחד זה לימוד ממעשיו של הגוי. לא ברור לי שהגוי הוא אדם מתרבות אחרת שהיא רעה עליי ולא מקובלת עליי ודעייתית וכולי, באמונה אחרת כמובן, דת אחרת, אני עלול ללמוד ממעשיו. דבר שני זה לגרום לקרבה, לא לגרום לקרבה נפשית, לחתנות, להתחתנות, בעצם לתשטש את היוחסין הישראלי, את עם ישראל. ולכן כדי להרחיק גם מחתונה, כלומר מקרבה משפחתית, מקרבה חברית כזאת, וגם כדי לא ללמוד ממעשיו הרעים, צריך לייצר יחס מנוכר לגויים. כך אמרו חז"ל, ככה נפסק ההלכה בראשונים בשולחן ערוך. כל הדברים האלה הם אמורים כמובן תמיד, אבל בעיקר כשאנחנו נמצאים מול גויים שעובדי עבודה זרה, כאלה שהתרבות שלהם היא כל כך מושחתת בעיני השם. ולכן כאשר הם עובדים עבודה זרה, כאשר הם כמובן מתנהגים בצורה לא מוסרית, בוודאי שאז אנחנו צריכים באופן הרבה יותר חד לא, שלא יהיה להם חן בעינינו, ואסור לשבח אותה, ואסור להיות קשורים איתם בשום דבר, לא ניתן להם מתנות חינם שיוצרות קשר רגשי וכו'. ככל שהם פחות מושחתים, או בדעותיהם, או בהתנהגות שלהם, או נגיד לצד החיובי, ככל שמקבלים עליהם שבע מצוות בני נוח, אנחנו מגלים יחס שלב יותר, פחות מנוכר, עד כדי מקבל בין ישראל לבין הגויים. וכן כותב הרמב״ם במקור 14 בהלכות מלכים, וכן יראה לי שנוהגים עם גרי תושב. גר תושב בהגדרה איכותית, כותב הרמב״ם בהלכות מלכים, זה גוי שמקבל עליו, זה גוי שגר בארץ ישראל ומקבל עליו שבע מצוות בני נוח ואת הבעלות של עם ישראל על ארצו. אם יש גוי בארץ ישראל שמקבל עליו שבע מצוות בני נוח פלוס את ההבנה וההחלטה שהוא גר תחת עם ישראל, תחת שלטון ישראל, בקרת ישראל שייכת עם ישראל, גוי כזה שרוצה לגור איתנו ביחד, אנחנו נוהגים בו דרך ארץ, בזמינות חסדים כישראל, שהיה לנו מצויים מאחרתו, שנאמר לגר אשר בתאריך תתננה והחלה. ולא מדובר פה על גרים שממש מתגיירים, אלא מי שמצטרף וגר יחד איתך, כמובן שצריך לנהוג כלפיו בטוב. וזה שאמרו חכמים, אין כופלים להם לשלום בגויים, אבל לא בגר תושב. בגר תושב כן אפשר לכפול לשלום, ואפילו הגויים שאמרו חכמים לבקר חוליהם. ולקבור מתיהם עם מתי ישראל, ופרמס אני אהם בכלל נהיה ישראל, בני דרכי שלום. הרי נאמר טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, ונאמר ברכת דרכי נועם בכל מקיבותי השלום. כלומר, מגדיר לנו הרמב״ם חלוקה בין הגויים, שהם מקבלים על עצמם דרך מוסרית, כמו שקדוש ברוך הוא מצפה מהם, והם מקבלים את מעלתם של ישראל, כאלה שהם מתבטלים כלפינו, ביחד לאנשים כאלה, בוודאי שאין לנו בעיה, לא שאנחנו נמשך אחר מעשיהם, ולא שאנחנו נדבק בהם, אלא הם רוצים לדבק בנו. ולכן האנשים כאלה צריכים חזרה על מידת הטוב הפשוטה שצריכה להיות לאיש הישראלי כדי לעזור לכל אדם בעולם, לכל יצור בעולם. כלומר, כמו בעל חיים, וכמו אפילו דברים שהם דומם, שגם כלפיהם יש לנו בעל תשחית. אבל כל מה שאנחנו נמצאים בחשש, אפילו קל, שאנחנו עלולים ללמוד מהגוי, ממעשיו, מדרכו, לראות בו כאילו כולנו אותם כמו אנשים אוניברסליים כאלה, כלפיהם באו חזר ואמרו, רגע, רגע, כלפיהם לא אותה מידה של כלפיהם אנחנו נהיה מוכרחים תמיד לחיות ביושר. חז ושלום לא לגנוב מהגוי, חז ושלום לא לפגוע בגוי. בדברים האלה של הרשע אנחנו כמובן לעולם לא נעשה כלפי גוי תמיד ורגיל, אבל במידת הטוב, במידת הנתינה, בהענקה של צדקה, להחיות אותו ולעזור לו, זה לא נעשה מכיוון שיש פה חשש, אנחנו עלולים להימשך אחריו. את זה מכאן, אם נסכם, שאנחנו באופן פשוט... מה זה? לגר שהתגייר? גר שהתגייר פשיטה שכן. פה מדובר על גר תושב, כלומר על גוי, שמקיים שם משום נהנוח, וגם יחד עם בארץ ישראל. עליו הוא גוי, וכלפיו חלים מידת הטוב שלנו שאנחנו עוזרים לו וחיים אותו, עוזרים לו צדקה, ועושים איתו חסד, כי דרך אדר חינון וכל נדיבותי השלום. אבל זה אחד כזה שאין לנו חשש שאנחנו נמשך אחר דרכיו, אחר מעשיו, אחר תרבותו, כשברור שהוא מקבל את דרכם של ישראל, ולא שהוא מנסה לחיות בדרך אלטרנטיבית שונה שהיא נגד דרכה של תורה. ולכן אנחנו בעצם, כשאני אמרתי לכם שהשתפקתי, אני עדיין מחפש לראות אם יש מקורות נוספים בנושא, בינתיים עובד על זה שבוע וחצי ולא מצאתי עוד, אם נמצא אני אשמח מאוד בנושא של צדקה ולהיטיב לגוי, בין אם זה מקורות מחשבתיים, בין אם הלכתיים, אבל מה שאני ציפיתי למצוא בסוגיה, שהנושא הזה של ההטבה לגוי יהיה חלק מהקידוש השם שאין בעולם, מסתבר שבאו חז"ל לדורותיהם ואמרו, נכון שאם היינו, כמו שאמרו הגויים, מלכי ישראל, כמו שיש בה, שאמר שמה מני בן הדל, מלכי ישראל מלכי חסד הם. ושמה שהיה מפורסם שעם ישראל הוא עם של טור, של חסד, של הענקה, אנחנו צריכים באופן מעשי לא לבצע את זה כלפי הגויים, או להוריד את זה למידה מנימה עשירה כדרכי שלום, כדי שלא מריבה, כדי שלא נתקרב אליהם מדי ונלמד ממעשה. זה בינתיים. זאת השם את כל מילה תצור שלנו, אנחנו נוציא לימוד המשיח. הנושא הבא, בדיקת הנים, דף החדש שלנו. אני רק אעיר הערה שבה... לגבי המחלוקת האם מפרנסים את הגויים אם אני אהיה ישראל או גם הגוי בפני עצמו מפני דרכי שלום, אז ברמה, שמעתי מקור אחד את הרמה, כתב מפרנסים אני אהיה נוכרים אם אני אהיה ישראל, והבינו בו כל האחרונים פשט לשונו שדווקא כשהגוי נמצא יחד עם יהודי ונותן ליהודי, אז אני גם אתן לגוי. שולחן ערוך, כמו שמעתי ברוב האחרונים, אמרו כמו הר"ן, שגם אם הגוי באופן נפרד, אבל הוא חי קרוב אלינו, ועלול להגיד מה היהודים לא מתייחסים אליי, לא אכפת להם, אז אני יכול גם לפרנס אותו ולתת לו צדקה, כל זה מדרכי שלום. אבל הרמ"א, בכל מחמיר עוד יותר, אומר רק שהגוי יחד עם היהודי, וזה יראה ממש גזענות, אז אנחנו כמו מאוד אחר כך.
אחרי של הרמב"ם, הרמב"ם כאילו הוא אומר את כל השנה מפני דרכי שלום, אפשר לעשות רק כזה שמתם?
אז מה שאמרו חז"ל, שברמה אחת עושים מפני דרכי שלום, מפרנסים עניי גויים וכולי מפני דרכי שלום, אם זה גר תושב, אנחנו צריכים לעשות לא רק מדרכי שלום, אלא אנחנו עושים את זה...
אני טוב משחק, בהלכי, רק את הדברים שהוא הזכיר, צריך לעשות מפני דרכי שלום, שיש עוד דברים, את כל מה שכתב, ואז זה זה.
לא, באלף בית גימל דלת הוא אמר מה לא לעשות. הרמב"ם בהלכה היא מביא את בעצם את מה שהגמרא מקור 11 אומרת, שמפרנסים אותם, מבקרים חולים, קוברים מתים, כלומר עושים איתם באופן מעשי טוב, עושים איתם חסד ועוזרים להם, אבל הסיבה הנפשית היא כי אם אז הם יכעסו עלינו. אני לא עושה את זה כי אני אוהב אותם, כי אני רוצה להיטיב להם. את התחושה הזאת שאני רוצה לעזור להם ולהתחבר אליהם, אז אנחנו חזרה לו, תירגע קצת, אל תהיה כזה נחמד, כי אתה עלול באמת להתחבר גם לצד הכפרני שבהם, שרחוק מדרך השם. אז לכן, אל הגויים הרגילים, אנחנו עושים את זה מדרכי שלום. אם זה גר תושב כזה שבאמת מכיר, המצווה המרכזית של המצוות לנוח, זה שהגויים מכירים שיש בורא לעולם, מאמינים בורא לעולם, ומקבלים עליהם עוד שש מצוות אחרות, שמצוות מוסריות, מקבלים עליהם ציווי אלוקי, אדם כזה שרוצה ללכת בדרכיו של האל, אז אותו אנחנו יכולים להעניק לו ולהיטיב לו בכל. בדיקה של הניקוד. ראינו כבר, בדף הקודם שם תחזור, שנייה אחת במקור עשר, ראינו לפי הגמרא בבבא בתרא, אני שאין מכירים אותו. הרמב"ם בשולחן ערוך, אני שאין מכירים אותו ואמר הערב אני, האכילוני, אין בודקים אחריו שם הרמאי, אלא מפרנסים אותו מיד. אדם שבא ואומר, אני רואה ואין לי אוכל, תעזרו לי, צריכים לתת לו בלי לבדוק האם הוא שקרן או לא שקרן, אבל היה ערום בלי בגדים, אמר קסוני, אז בודקים אחריו שם הרמאי. זה אנחנו רוצים לבדוק עכשיו, באיזה מקרים אנחנו צריכים לבדוק אני, מותר לנו לבדוק אני, רצוי לבדוק את העניים, ומתי אנחנו, כל עני שבא, אנחנו מיד נותנים לו. אני מעביר עוד על סוגיה, אנחנו, בסוגיה הבאה כנראה, או אחת אחר כך, אנחנו נעסוק בשאלה, הזכרת את הכובע על פה, כמה אני צריך לתת לעני שמחזר על הפתחים, אלה שבכל זאת עושים לנו על הדלת. כי כאלה גם אמר שחזר לו מי שעני שמחזר על הפתחים, מכיוון שהוא מחזר על הרבה פתחים, אז אני לא מחויב לדאוג לכל מחסורו. לתת לו מה שנקרא די מחסורה שרצה לו. זה כשיש לי אני ספציפי שבא אליי ואני בא לפעולת ממונית לעזור לו, אני צריך לתת לו הרבה. אבל אם זה אני שמחזר על הפתחים, אני צריך לתת לו מעט. או אני חייב לתת לו מעט. אז אם אני רוצה אני יכול לתת לו הרבה, אבל אני מחויב רק לתת לו מעט, כי יש פה הרבה אנשים שיעזרו לו שבסוף הוא יגיע למחסורו. כמה זה המעט וכולי, ואם הוא מגיע אליי עם המלצה או רוצה להיכנס הביתה ולשב לזה לבקש ממני יותר, כי אני נחשב או נראה לו נדיב, כל מיני עשו לו שגיע הבא. אבל לפני שאני, כמה אני נותן לו, בכלל האם אני צריך לבדוק מי זה העני הזה או לא. אומרת הגמרא בבבת רק כשדנה בשאלה הזאת שהזכרנו מקודם, אדם שבא מבקש לחם לאכול, אוכל, אז מדקת הגמרא כתוב, פרוס לרעב לחמך. יש רעב? תן לו, תפרוס, אל תחכה, תן לו נשאר לאכול. אבל על האדם שבא ואומר, אין לי בגדים, כתוב בלשון התורה, כי תראה ערום בחיסיתו. אז זה אומר חז"ל, כי תראה ערום מקור אחד, כי תראה ערום בחיסיתו, זה כשיראה לך. אחרי שאתה תראה, כלומר תבדוק שהוא באמת ערום, לא כי הוא אומר שהוא ערום, כלומר שאין לו בגדים. כרגע הוא ערום מוריד את הבגדים, אבל יכול להיות שהוא מקפיא את הבגדים שלו, יכול להיות שהוא אינטרסנט. אז רק אחרי שיראה לך שתבחון את זה, אז אתה חייב לחשות אותו, אז אתה לא חייב לחשות אותו. מסבירים הריב והראש, שם בגמרא, מה זה? אז הסברנו שאוכל זה עלול להגיע למצב של פיקוח נפש. הגדרה היחסית המשיקה להלכה היא שכשאותם דברים שהם עלולים לגרום לו לפיקוח נפש, לפסק סכנת נפשות, חייבים לתת מיד. גם אם בסוף הוא עובד עליי, אבל כדומה שיש פה ספק סכנת נפשות, יש לו צער גדול, אז אנחנו צריכים לתת לו מיד. אם אין לנו עניין של צער גדול, לא חייבים לתת לו מיד, כן.
דווקא
מי שמגיע לבית, או שנאמר מגיע מישהו, לשמור כמו שקורה בהרבה מאוד מקרים, שמגיע... גבאי. זה מה שנקרא גבאי, גבאי של צדקה. זאת אומרת, מישהו שהוא בא לעשות בשביל מישהו אחר. אם זה מישהו שבא לעשות בשביל מישהו אחר, אנחנו לא חייבים לעשות מיד. גם עליו נאמרה הפסיקה. רק שבא אני לפניי ואני נמצא לפני מצב, זה כמעט לא מוצא היום. בוא נגיד לך שהמצב הזה שבו בא אדם ואומר, אין לי לאכול, כלומר, בעצם מה מגדיר, אני רעב, ואני נמצא במצב או של צער גדול, או של ספק זה כאלה נפשות, כמעט לא קיים. משהו שאני חייב לתת אונליין מיד, כי אם לא עלול לקרות למשהו, ואין לי זמן לבדוק, כי עלול משהו להתרחש. ברוב המקרים שבאים מבקש מאיתנו הצדקה, יש לנו אפשרות לבדוק ולברר, וזה נצא לבדוק, ללמוד היום ביחד, מה זה נקרא לברר? אם אני לא יכול לברר, אז אני לא אתן לו? או שאני אומר לו רגע פאוז, בואו נבדוק מה זה בדיוק נקרא, בואו נראה לאט. מגדירים הריב והראש, מה זה כשיראה לך? אומרים הריב והראש כשיראה לך בעדים. כלומר, שאני לא חייב לתת לו עד שאני אקבל עדות ברורה שבאמת אין לו בגדים. וזה שהוא כרגע ערום, זה כי באמת אין לו בגדים ולא שהוא מחביא אותם בארון בבית. ההגדרה הזאת של הריב והראש יראה לך בעדים נדונת אחר כך בעריכות באחרונים, האם באמת הם התכוונו בעדים ממש בהגדרות ההלכתיות של עדים, האם התכוונו בבית דין, אז אם אין בית דין אז לא נותן יותר צדקה למישהו שאין לו בגדים. המסקנה של רוב האחרונים היא שהריב והראש לא התכוונו לעדות במובן המלא של עדות, סוג של יכול לבית דין, אם מגדרים, אם זה שני קרובי משפחה, זה פשוט וכו', אלא שאנחנו תהיינו ידיעה ברורה, לא משמועה, לא מבערך. אם מי שאומר לי, אני חושב, אולי, שמעתי, זה עדיין לא מחייב אותי לתת לו צדקה. אם הבקשה של צדקה שמבקש היא לא בקשה קיומית כזאת. על הבגדים, זה לא נעים לו, זה בייש אותו, זה קשה לו. אני לא מחויב לגמרי עד שיהיה לי אתי. או בהגדרה שיותר מוסכמת, שמובא ביד רמה, עד שיראה לך בבירור שהוא צריך לזה. אני רוצה להראה לך בבירור, כי זה דבר שמצד אחד אני לא מחויב לתת לו מיד, כלומר זה לגיטימי להגיד לו, עומד נראה, אני רוצה מכתב המלצה, לשאול אותו כל מיני שאלות, לתחקר אותו, לברר על הפרטים, זה מה שנקרא זכותי הלגיטימית מבחינה מוסרית, לא לתת לו מיד כסף, שמצד שני אבל גם מוטלת עליי האחריות לברר, כשבא אדם ופשט את ידיו אליי, ואמר לי, תשמע, אני במצוקה, אז יכול להיות שהוא כן אני באמת. ואז אם הוא, אני באמת חוזר מכל המצוות עשה ועליו נשארים בבחר, שלא תעמת את זה בבחר ולא תקפוץ את ידך, ואחריות עליי, האם אני מקפץ את ידי ומקפץ ומאמץ את ליבי ואני מתעלם ממנו, כי אני לא מכיר אותו, כי אני לא יודע מה זה, או שאני עושה מאמץ קצת לברר על אותם אנשים מה מצבה, באמת כמה עזרה הם צריכים וכו'. מצד אחד אני לא חייב לתת מיד, זה בסדר שאני משאה את הנתינה עד הבירור, מצד שני, גם האחריות עליי לברר מי זה בדיוק הבן אדם הזה. כדי להרגיע את כולנו, שאני אהיה בלחץ מפתאום מההלכה, אני אגיד שלמה יצא. מכיוון שכמעט כל האנשים שפונים אליי מבקשת עזרה, זה אני המקבץ על הפתחים, אנחנו יכולים להשתתף עם מתנה מועטת של מין שקל או שניים, ולא חייבים לדבר. אם אני רוצה לתת לו מתנה גדולה יותר, או שהוא מבקש ממתנה גדולה יותר, אז אני יכול להגיד לו, לא, עכשיו אני רוצה לברר. אבל אם אני נתתי שקל או שניים, נתתי ידי חובה. אבל בואו נראה, או כשמישהו רוצה לבחור בעצמו את המקומות שלהם הוא נותן את הצדקה. כל אחד מאיתנו שייתן צדקה, בעזרת השם לפחות כשיסתכר משכורת מעצמו, ויהיה לו כסף והוא ייתן צדקה, השאלה למי אני נותן? האם אני נותן לכל מי שפונה אליי, מרים לי טלפון, אנחנו מעמותת X, צריכים התרמה עכשיו וכולי, האם אני אתן להם או לא? אומרים לי חזר, חכה. אם זה לא משהו שהוא קיומי, תברר. תברר כדי שתבדוק באמת, בואו נראה איזה דברים כדאי לבדוק. יש מקרים שלא טוב לתת צדקה, יש מקרים שאסור אפילו לתת צדקה, ויש מקרים שזה מיותר לתת צדקה, יש מקרים שמצווה גדולה לתת צדקה. אז לכן כשאני הולך לברר, אני רוצה לדעת למי אני נותן, לאיזו מטרה, האם אני באמת נותן צדקה למטרה חשובה, או שנפלתי בפח לאיזה מישהו ששתם עובד עליי. לכן מחזר, זה המושג הזה של צדקה, רק שיראה לך. אומרים לו, זה בסדר להשעות את הנתינה, אבל לך ותברר. כן. מה שהריב הראש אומרים שבעדים, אז זה לא חייב להיות עדים בהגדרה ההלכתית של עדות בבית דין, אבל זו צריכה להיות עדות נאמנה, כמו ידיעה ברורה שבאמת הוא מצוקה. אם רק מי שאמר לי כן, ראיתי אותו פעם מסתובב, ישראל לא אני, תגיד שאני כן, ראיתי אותו גם במסתובב בתל אביב ומבקש צדקה. טוב, זאת לא אומר, כי כמו שהוא עובד על אנשים פה, הוא עובד במקום אחר. ואז לכן, אני לא מחויב לתת מה שנקרא מנה ראויה, כלומר סכום משמעותי, עד שאני מתוודע לי שבאמת הוא אני. על הדברים האלה של הרמב״ם, שקראנו מקודם בדף הקודם, מקור 10, שאדם שאומר פסוני, מותר לבדוק אחריו, וראוי לבדוק אחריו שם הרמאיו, מסביר המעריך אורפוס על הרמב״ם שני הסברים למה, או כמה אנחנו צריכים לבדוק. ונברא מדברי רבנו, אומר המעריך אורפוס. הרב אורפוס הוא אחד המפרשים החשובים על הרמב״ם, נמצא בחלק מהדרכים של הרמב״ם, בעיקר בסדר זרעים, ופשוט עוזרים אולי הפרשן יחד עם הרדבז, הכי משמעותי לרמב״ם, בקושי יש שם כסף משנה, והוא מרחיב מעין מגיד משנה כזה על הרמב״ם בסדר עוזרים. כיוון שההלכות האלה של דקה נמצאים ברמב״ם בהלכות מתנות תנים ובתוך סדר עוזרים. אז אומר המאמר קורפוס. ונראה מדברי רבנו, דעה תקנה, אם מכירים אותו שהוא עני, אפילו שלא נודע בבדיקה גמורה, ואפשר שיש לו קצת בחשות עצמו. אפילו אחי, אין בודקים אותו ואין מדקדקים אחריו. כלומר, אם אני יודע שהוא אני, אני בהגדרה הלכתית של אני, שאין לו 200 זוז, כלומר, יש לו כמה צרכים, אבל הוא מוגדר כעני הלכתית, אני צריך לתת לו מיד. אם אני לא יודע שהוא אני, כלומר, הוא בא ואומר, אני מספר לי סיפור, אני לא יודע אם הוא נכון, אני לא מוכרח לתת לו מיד. הנה, אני אפילו שהם מכירים אותו מהמרקוקוס, ויודעים שהוא היה פעם בעל נכסים, ושהוא בן טובים, גם כן הם בודקים אחריו. אז אם יבוא אדם, ואני יודע שהוא בן למשפחה עמידה, הוא בעצמו היה עמיד, והוא אדם מבון וישר. עכשיו, הוא בא ואומר שהוא ירד מנכסיו. מכיוון שאני יודע שהוא אדם הגון וישר, שהוא מה שנקרא בן טובים, אני לא צריך לבדוק אחריו. הם בודקים אחריו שם יש לו ועושה עצמו אני, אלא מחכים אותו מיד, כיוון שיודעים בו שהוא בן טובים, אין מניחים אותו עבור. כלומר, מה שהרמב״ם כותב בסוף מלאכה הבא, ואם היו מכירים אותו, מחכים אותו לפי כבודו, אומר מר קורקוס, כשאנחנו באים לבדוק מי זה אני הזה שמבקש צדקה, אם אנחנו יודעים שהוא אדם עני, אני לא יודע אם חסר לו בבגדים, אומר אני אין לי בגדים, אולי יש לו בגדים, אבל אם אני יודע שהוא עני, אז אני לא יודע כדי כאיתו מה יש לו, הוא עני. עכשיו אם אני גם, יש לי יותר חשד כלפיו, כי מצד אחד אני יודע שהוא בא ממשפחה עמידה, ואני חושב פתאום שהוא עני, אולי הוא עובד עליי, אומר מר קורקוס, אם ידוע לנו שמדובר באדם ישר והגון, אנחנו לא חושדים בו. וזה דרך בדיקה חשובה, כשבאים לברר על אדם, למשל, כשמישהו מבקש מכתב המלצה, מרב, הרב, שזה שצריך לתת לו את מכתב ההמלצה, צריך לבדוק האם הסיפור הזה נכון. איך הרב לבדוק אם הסיפור הזה נכון? הוא יכול לבדוק, לפנות לגורמים סוציאליים בקהילה, כדי לבדוק האם האדם הזה באמת נמצא במצוקה, לפעמים הגורמים האלה יודעים ויעידו, לפעמים לא יודעים. ואז הרב, כדי לבדוק את זה, יוכל לבדוק בין המכרים של אותו אדם, האם מדובר באדם שידוע כישר והגון, ואז אם הוא מספר שיש לו מצוקה אישית, אנחנו נאמין לו, או שלא ידוע לנו אם הוא אדם ישר והגון. כלומר, לא תמיד אני חייב לדעת בדיוק את מצבו בבנק, אלא אם הגורמים המעידים מעידים שהוא בן טובים של ישר והגון, אנחנו סומכים שאדם ישר לא יגיד לספר את משהו אני.
זה לא
כזה
ישר, שאף אני
כן, כן. כלומר, אפילו אם היה לי מצב שאני יותר חשדן, כמו לא היה עשיר, מה פתאום הוא מתחיל לעשות לא עשיר, היה לו כסף. מה הוא בוקש צדקה? כאילו, לא נראה לי שהוא עני, זה לא אחד שאנחנו מכירים אותו שהוא עני. אם הוא בן טובים, זאת אומרת, אדם ישר והגון, סומכים על זה. נכון, אבל המעגור זה שתגמם בני בעבר, אתה צודק בצבאה הזה. זאת אומרת, זה מראה על היושר, ככה אתה מתבייש לבקש. לכן ההגדרה שמגדיר לנו פה מר קורקוס בבירור, זה או בבירור באמצעות אנשים שיודעים, מעין עדים כאלה, שוב, לא בעדות ממש, אבל אנשים שמכירים מקרוב את הסיפור של הבן אדם, של המשפחה, ויעידו, וזה מכתב המלצה בצורה אחרת, שבאמת הוא צריך עזרה, או שאנחנו מכירים שהאדם הזה הוא הגון וישר, זה הבירור שאנחנו צריכים לעשות. המורדכי מגדיר לנו הגדרה של מכתב המלצה, שזה מה שאחד הכלים שאנחנו היום משתמשים איתו, בעיקר בגלל שאנחנו יכולת התחבורה שלנו מאוד מאוד התרחבה, ולכן אנחנו באים אליהם מעניים מכל מיני מקומות בארץ, כאלה שקשה לי לבדוק בדיוק מאיפה הוא מגיע. כי אם כל מה שאנחנו היינו נותנים צדקה רק בעיירה, אז כל אדם יכול לבדוק בעיירה, מי זה הבן אדם שבא, מה יודעים עליו. אבל אם מדובר בעני שבא אלינו מרחקים, או שלח לי אפילו בקשות ממרחקים, באמצעות הדואר או תרומות וכדומה, אני צריך מכתב המלצה. אז ההגדרה של מכתב המלצה מגדיר מרדכי, שאדם שהוא דן על אדם שרצה להיפטר, ברגע שמרדכי, היה דיון אם הוא חייב בכל מיני דברים של, כאילו התייחס לזה בכל מיני צורות של עוד, של אני, שהוא פטור מכל מיני דברים, שיש שם מיסים, ארנונה, וכל מיני דברים, זאת אומרת, אם אדם שבא בטוען, אני, אנחנו נפתור אותו מכל מיני דברים, אז זה אומר, מרדכי, לדעת עדי, יפתור בניו, או אם עסקנו למשל פתאום תרומה לצורך מסוים לאדם הזה, ואחר כך התברר שהוא לא לקחת את התרומה, אבל המשפחה שלו בכל אופן נמצאת במצוקה בגלל בעיה אחרת, איך מתייחסים לתרומות האלה שהשפו למשפחה? אומר מרדכי, דעדת עדי אשתו ובניו, שהם עניים נתן לו, שהתפרנסו בה כמו אותם שנותנים כתבי קיבוץ, וכתוב בהם שיש להם טיפול באישה ובנים. שם מגדיר מרדכי שיש טעמים שבאמת האדם הזה מתברר שהוא לא עני, אבל המשפחה שלו, הילדים, יכול להיות שיש לו 200 זוז, אבל יש לו 18 ילדים, ואז כמו שאמרנו זה לא מספיק 200 זוז, כלומר, אבל תוך כדי הדברים הוא מגדיר את המושג הזה כתב קיבוץ. כתב פיוט הזה אחר כך מובא ברמה שזה דרך מקובלת כאן מדורות רבים מעם ישראל. זו העדות שעליה התכוונו הראשונים, שכשאנחנו רוצים לדעת האם בן אדם הוא ישר והגון או נמכף, אנחנו רוצים מכתב המלצה. מכתב המלצה ידי מישהו שמכיר את השיפור מקרוב. כלומר שאנחנו יודעים שצריך לזה גם מכתב המלצה, כי גם אותם אפשר לזייף, אבל זה קנה המידה שלנו, הכלי, שבאמצעותו אנחנו, האנשים הפשוטים, נברר. כשיבוא אני, אנחנו ננסה לדעת מה הם מכתבי ההמלצה שלו, על מה, למשל, יהיה כתוב מכתב המלצה שבו לא כתוב מה הבעיה של הבן אדם, זה קצת יותר מעורר חשד. אם כתוב מה הבעיה של הבן אדם וחתום על זה מישהו, אנחנו יודעים יותר, כי יכול להיות שהוא קיבל מכתב המלצה על זה שהוא, גם הפעם הייתה בהכנסה קטלה. אבל אם לא כתבו מה הסיבה, הוא יכול להשתמש עם זה גם אחרי שהבת שלו, הקלה כבר התחתנה וכבר יש לה נכדים. ולכן אנחנו, כדי להיזהר ממכתבים לא ברורים או ממכתבים מזויפים, חשוב שיהיה מכתב שאנחנו חיתו את זה כמובן בכתב יד ולא מסולם, ושאנחנו נדע מי זה הרב נותן. הרב הלב יספר לי שהוא, כשהוא מקבל מכתבי המלצה, מביאים אליו עניים, ושייתן לי מכתב המלצה פה ליישוב, אז אם הוא לא באיזה לחץ גדול מאוד של זמן, מישהו ככה שמאוד לוחץ עליו, אז בדרך כלל הוא מבקש את מכתבי המלצה שהוא קיבל פה ממקומות אחרים, הוא מתקשר אל אותו רב, לא שומר לך למכתב, מתקשר אליו, תראה אותו מהסיפור, פנה אליי פלוני, אמר לי, כדי שאני אתן מכתב פה לקרני שומרון, ואנשים ישתמכו על מה שאני כתבתי, ובעצם בדקתי, אני רוצה לוודא שבאמת הסיפור הזה נכון, ואז כמובן שאנשים ייתנו ביד יותר רחבה לאותו אדם. אז הדבר הראשוני שאנחנו רוצים לעשות בבדיקה, זה לבדוק האם הבן אדם הוא רמאי או לא רמאי, האם הסיפור שהוא מספר לנו הוא סיפור נכון או לא נכון, באמצעות או עדות, שבדרך כלל זה באמצעות כתב המלצה, או באמצעות אנשים ישרים, אנשים שמעידים עליו שהוא אדם ישר והגון, ומן הסתם הסיפור שלו הוא סיפור נכון שאפשר לשפוך. הבדיקה הזאת דבר חשובה לא רק כדי לדעת אם נפלתי בפח או לא, כי במקרה, אם נמצא בא אליי מישהו שהוא רמאי ושקרן וביקש צדקה, ואני לא בדקתי, אני נתתי לו סכום משמעותי, ואחר כך אני אומר לעצמי, אופס, אכלתי אותה, סתם בזבזתי את הכסף. יותר מזה, יש דיון לאחרונים, אם נתתי לאדם צדקה, אחר כך בגלל שהוא תכמן אותי, האם אני, זה נחשב לי בתוך כספי הצדקה, אז זה סתם עסקה תפוקה, ואני צריך לתת עוד צדקה כסף, כי לא נתתי את זה לעניין בכי. אז מה יש לקודמים הפוסקים, או אלה שראיתי בינתיים, שאם אדם נתן צדקה והסיפור היה נראה לו נכון, הוא נחשב כמצוות צדקה. הקדוש ברוך הוא סופר לנו את זה כמצוות צדקה, ואנחנו לא צריכים לתת עוד כספים כאילו להוצאה למצוות צדקה למישהו אחר. אבל אם אני לא בדקתי והייתי יכול לבדוק והייתי סתם תמים, אז זה לא נחשב למצוות צדקה. אתה כותב פשוט שבט הלוי ועוד אחר. איזה דברים עוד צריך לבדוק וחשוב לבדוק כדי שאנחנו נדע למי אנחנו נותנים צדקה? דברים שאנחנו רוצים לעורר עכשיו הם חשובים כדי שאנחנו כשניתן צדקה בעיקר ננסה עכשיו מראש לאיזה סדרה לחיות אנחנו נותנים. כלומר יש לי שתם קטת שאני רוצה לתת צדקה ואני עלול לבזבז אותו על נקרא לזה צדקה דיעבדית או דברים שהם לא טוב לתת צדקה, אולי אני אפילו מתקלקל את העולם באמצעות הנתינה של צדקה, ולכן חשוב שאני אבדוק למי אני נותן צדקה. בהמשך אנחנו נדבר על סדרת דפיות של מתי, למי כדי לתת צדקה, כל מיני מהכנסת קלה ועד נשים עניים ופדיון שבועים ותלמוד תורה, אז אנחנו נבנה את המדרג הזה של סדרת דפיות בנתינת צדקה, אבל אנחנו כבר נבנה את הסדרת דפיות למי לא טוב לתת צדקה או למי בעיה לתת צדקה. נגיד עוד הערה קטנה, בראשונים יש גם בסמך ואחת הנמצאות באחרונים, שכשאנחנו נותנים חברה מישהו לבקש צדקה והוא לא עני, הוא בעצם גוזר את שאר העניים. את כל אדם שמבקש צדקה והוא לא מוגדר כעני, מבחינתו שידע שהוא גזלן. ובדיון הזה שאנחנו נותנים, האם למשל אברכים, האם בחורי ישיבות מוגדרים כעניים, ולפי הגדרות שהגדרנו פעם קודמת, אפשר להגיד את ההגדרה, אבל אולי כמובן אני ארחיב על זה קצת יותר, אבל אם אדם למשל, או אדם שנפל מנכסיו, הוא מתאים לו עזרה כצדקה, האם אם אני לא מוגדר באמת כעני, ואני מקבל צדקה, אני גוזל את הרבים. אם אני מקבל מתנות זה משהו אחר, אבל אם אני מקבל את זה בגדרי צדקה, זה גזל הרבים. ולכן, כשאנחנו רוצים לתת צדקה, רוצים לתת צדקה באמת לנזקקים, ולא לכל מיני אנשים נותנים. אבל
ממש, לגבי המתחזה, אם לא בדקתי, אז המצוא צדקה לא הייתה. אבל נגיד דוגמה שאחד בעלי, אמר לי שהוא היה.
זה אני צריך לדעת. אם אני צריך מה שחזל אמור לי, כמו אנטנו מיד, זה נחשב תפתח, כן. באותם, אבל באותם דברים שאני צריך לבדוק, שהדריך אותי חזל, כשיראה לך תבדוק, שם, אם נתתי בתמימות כזאת, חלתי אותה, שהוא לא הרווחתי את המצווה. מה לגבי אדם רשע? מובא ביראים, מובא ביראים ובשמק, בטור, ועוד ראשונים, בשמק ואחרי. אם הוא עבריין במזיד, באחת מכל מצוות האמורות בתורה, ולא, זה אני, הוא עבריין במזיד באחת מכל מצוות האמורות בתורה, ולא עשה תשובה, אינו מחויב העשיר או מי שיש לו כסף, לא להחיותו ולא להלוות לו, דכתיב וחי אחיך. ובהלוואה הכתיב מאחד אחיך, אבל אם הוא לא אחיך לתואר במצוות, וכיוון שעבר במזיד יצא מכל אחווה, דרכו במצוות בעינה. ולכן אדם שהוא במזיד, מה שנקרא מומר לאחי, לא מגדירים זה גם מומר לתיאבון, אבל אם הוא עובר על אחד במצוות התורה במזיד, אנחנו לא מסווים כלפיו במצוות סליחה. אנחנו יודעים שבכלל רוב מצוות החסד שמייחדות את עם ישראל מאומות העולם, שהתורה מצווה אותנו כמו לא לקחת ריבית וכמו השבת אבדה ועוד מצוות מעין אלה או עזוב תעזוב אמו, כל אלה שייכים דווקא לרעך, לאחיך, מישהו אחיך או רעך בתורה מצוות, מי שלא, אנחנו חוזרים למידה האנושית הרגילה, נחמד, עוזרים לו, לא נחמד, לא עוזרים לו, אבל הציווי, החובה המוסרית שהתורה אומרת לנו תהיו אכפתניקים גדולים, זה דווקא לאחינו בתורה מצוות, אלה שמרמים כבוד השם בעולם. לכן כמעט שבא המזיד יצא מכל אחווה ולא צריכים לתת עוד סליחה. ועל זה מקשה, על הדברים האלה שהיראים כותב, הוא מקשה על עצמו מכמה מקורות. אחד מהם, הוא היה המקור העיקרי, ואז אמרים בגיטי מידת מנגב, ההוא גבר בזבי נפשי ללודאי, אדם שמחר את עצמו לעבד לגויים. עתה לקמד רבי עמי, באו שליחים או משפחה וכולי, ובאו למפרקה. ורבי עמי, שישחרר אותו, שיבדה, יעשה פדיון עבדים, פדיון שבויים כאלה. ואז רבי עמי רצה לבדות אותו. אמרו לו רבנן לרבי עמי, מה, איך אתה מבדה אותו? אי ישראל משומד, זה החזין הדוחן לבלות. אתה משחרר אותו, אתה נותן בעצם מכספי צדקה כסף לפדיון שבויים, אבל הוא רשע. אמר להם, מה אתם רוצים? הוא רק אכל לתיאבון. אם הוא לתיאבון כעתיד. ולכן אני משחרר אותו. אם היה לאחי, לא יודע, הוא רק רשע לתאבון. אומרים לו, ואז אם היא בעיקה היתרה ואיסורה, ושבק היתרה ואחי איסורה. הוא אדם כזה שראינו אותו, כמה פעמים היה לו גם היתר וגם איסור, והוא בדיוק אכל את האיסור, כלומר הוא לאחי. הוא אומר לאחי, לא אומר לתאבון. אז איך אתה פודה אותו? אמר להם, זיל, לא שב כולי די פרקינח. הוא אמר להם, בואו, אני אתן לך לבדות אותו. כך לשון הגמרא, שמה שמשפטקים הראשונים, וגם שמה גדן בגמרא הזאת, האם, למה באמת רבי עמי הלך לקדות אותו? שפדיון זה הסוג הכי מיוחד של מצוות צדקה. היראי מגדיר, וככה מביא את זה גם בתוסף, ונראה לי אומר היראי שרבי עמי היה רוצה לקדותו לפנים משורת הדין. כלומר שבאמת, רבי עמי בא ומגדיר שמומר לתאבון, אני הולך לבדות אותו כי הוא מומר לתיאבון, וגם אם הוא מומר לתיאבון, מסביר הסמ"ג בבית יוסף, לא חייבים לפתור אותו. מומר לתיאבון אותו אחד שנכשל בגלל פיתויים ותאבון, אבל באופן קבוע הוא נכשל. אנחנו לא מחויבים לתת לו צדקה, אבל מותר לתת לו צדקה. ורבי עמי כלפני משורת הדין אמר אני אלך לפתור אותו. אבל אם הוא באמת היה מומר לאחי, אסור לפתור אותו. אסור לעשות כלפיו צדקה. כי הוא אחד שמביא חורבן העולם, אחרי שם השם ביד ויצא. אומר השולחן ערוך, הוא פוסק את היראים, מישהו עבריין במזיד על אחת מכל מצוות האמורות בתורה, ולא עשה תשובה, אינו חייב להחיותו ולא להלוותו. בהלכה הבאה, אומר השולחן ערוך, אם הוא עבריין לאחי, לא פודים אותו, אסור לפדות אותו. כלומר, השולחן ערוך מחלק בין אדם שהוא עבריין במזיד, והכוונה במקור שמונה, זה עבריין במזיד לתיאבון. כלומר, אם הוא אומר לתיאבון, אז אנחנו, מותר לנו להחיות אותו, אבל לא חייבים. לא רוצה, תחיות אותו, לא רוצה, תחיות אותו. אם הוא להחית, אסור להחיות אותו. מה בפועל? אפילו מצווה אחת שבאופן קבוע, אני אפשר בה.
איך
הכל הזה, איך זה כתובה להכיש מה נתאבון או שלא כזה? הלכה הבאה של הרמב״ם, א', הרמב״ם, השולחן ערוך, בבית יוסף הוא מביא את הירד, שחילק בין אם הוא להכיש או לתאבון, מה שהגדירו בסיפורים הרש"י, אם זה להכיש לא קודם אותו, אם זה לתאבון, מותר, רבי עמר רצה שנותנים משורת הדין. וגם השולחן ערוך, במקור, כל זה רש"י א' סעיף א', בהלכה ב', הוא מביא בהלכה בהמשך, הוא מביא, אם הוא מומר להכעיס, אז אסור לבדות אותו, זה גם לשונו של הרמב״ם. אז וככה גם מביאים על בית יוסף ברמב״ם עצמו. מה זה? בהלכה בא, בהלכה ב'. אחת 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 אחת. ודילגת עליה, כי פשוט אומרת נראה שלמעשה אנחנו לא מחמירים בזה. זאת אומרת, אנחנו כן נותנים צדקה גם למישהו שבא, אולי הלכתית מוגדר הרשע, אבל נראה למה. לכן לא רחבתי עם זה עוד הלאה. אבל בהלכה בא, בהלכה ב', ראשון א' ב', מביא הרם, השפן ארוך, אדם שהוא אומר להכעיס, אסור לפדות אותו. כלומר, שהוא מקבל את ההלכות של היראים, שאם הוא אומר לתיאבון, אז מותר לי לעשות אותו צדקה, כי זה חטא פחות חמור, אבל אני כבר לא מוכר את אותה במצוות צדקה. אם אני אעשה מותר, לא אעשה לעבור בשום מצב. מה למעשה, האם באמת אדם שאינו מקיים תורה מצוות, אנחנו לא צריכים לתת לו צדקה? או אפילו אולי אסור לתת לו צדקה. אומר החזון, יש פה בעצם שני נימוקים שבגללם באופן מעשי כל הפוסקים אומרים שאנחנו נותנים להם צדקה גם לחילונים וכו', משני נימוקים המוכרים לנו הלכתית. אחד בגלל התינוק שנשבע, ואז הוא לא נקרא בהלכה מומר, אלא הוא מוגדר כאנוס. דבר שני, בגלל שגם הייתי מגדיר אותו שהוא לא התינוק שנשבע, אנחנו רוצים לקרב אותם. זו הדרך אפשרית למשוך אנשים חזרה, יהודים חזרה, אל דרך התורה, ולכן אנחנו, כשאנחנו רוצים לקרב אותם, אנחנו נרבה כלפיהם בחסד וטוב, כשבזמן חז"ל, כשרובו המוחלט של עם ישראל שמר תורה ומצוות, והיו אנשים שפרקו עול כאמצעי נידוי, כאמצעי לחץ, נהגו כלפיהם בסנקציות, כמו לא להוריד אותם לבור, לא להעלות אותם מהבור, או לא לתת צדקה, אבל היום אם אנחנו לא ניתן צדקה, אנחנו נגרום לניכור ביותר. אם ניתן צדקה, זה יגרום לחיבה כלפי עובדי השם, ויכול לקרב חזרה לעבודת השם גם לכאלה שהתרחקו. אבל הסיבה העיקרית זה שכל הפוסקים הולכים בעקבות החזון איש שמגדיר לנו במקור תשע. חזון איש דן שמאים...
אין,
אז אני שני נימוקים. נימוק אחד, שעוד רגע נקרא אותו, בגלל שהם מוגדרים כתינוק שנשבע, ותינוק שנשבע מוגדרת פתית שהוא כאנוס, והוא לא מומר, מדגן אם הוא עושה את זה לתאבון או לאחיס, אבל הוא אנוס בגלל שהוא תינוק שנשבע, ומנימוק אחר שהוא מראה פוסקים, שגם אם הוא לא תינוק שנשבע, שזה מיעוט של מיעוט הפוסקים, יש כאלה שעדיין לא מקדים אותם כתינוק שנשבע, בכל אופן זו הדרך לקרב אותם חזרה לעבודת השם, ולכן אני אתן צדקה כאמצעי של כלום, מה שנקרא מהם מדרכי שלום כאלה, כמו של הגוי, אז הוא לא פחות, הוא לא יותר גרוע מהגוי, וזו הדרך היום לקרב. בזמן חזל, היו כמובן שידועים של סנקציות כאלה, שוב, שמורידים אותו לארועים והמוסרים, מורידים אותו לבור ולא מעלים אותם או מהבור ודברים מהן אלה. כל אלה היו סנקציות שכותב החזונים, ויורד היה בשימן פייפט, היו רלוונטיות פעם. היום הדרך היחידה לקרב אנשים למשהו מכנה, לאיתן התורה, לדרך התורה, זה באמצעות הטבה וקירור וכו'.
זה החזונים
שאתם? זה החזונים לא פה, זה החזונים בשימן פייפט, יורד היה בשימן פייפט. כן, את הקירוב הזה, שיש את זה בין תקופת חזה לתקופתנו, או תקופת בין, יותר נכון, בין בית, או חלק מבית שני, בין תקופת חזה לתקופתנו, שאז כן היה כדאי, ולכן חזל אמרו להפעיל סנקציות, היום כל סנקציה רק מרחיקה, ככה כותב החזון איש. אצלנו, אבל החזון איש מגדיר את ההגדרה הבסיסית והמוכרת, שנמצאת אצל כמעט כל הפוסקים. אבל החזון איש, ועוד יש בזה תנאי, שם שאלו האם נפתור אדם בגלל שהוא רשע, אולי נפתור אותו ממצוות איבום. הוא לא אחיך, הוא רשע מרושע. אז החזון איש דן בזה, על מומרים בני זמננו, ואז אומרים, ועוד יש בזה תנאי, שלא יהיה אנוס. אם הוא אנוס, אז הוא לא מומר, אז הוא לא רשע. כמו שכתב הרמב"ם, פרק ג' בהלכות ממרים, הלכה ג' לגבי בני הקראים, שבניהם ותלמידיהם חשיבי כאנשים, וכתינוק שנשבע ומצווים אנו להפחיתו, ולכן אי אפשר לנו לדון בזה ולפתור מן האיבום, וכן לעניין שאר הלכות הוא מוגדר כיהודי. כלומר, אותו חילוני בן זמננו שמוגדר הלכתית כתינוק שנשבע, ולא מרחיב על זה כרגע למה וכולי. מכיוון שמוגדרים כתינוק שנשבע, נפקמינה היא שנותנים להם צדקה ולא מתייחסים אליו כאדם רשע שלא נותנים לו צדקה. אבל בוודאי שכשאנחנו נבנה את מדרג העדיפויות למי יותר כדאי לתת צדקה, בוודאי עדיף לתת צדקה למישהו שהוא מקדש שם שמיים, שעשו בתיקון עולם, שהולך בדרך מוסרית ולא לאדם שהוא ודאי כשהוא עושה את זה לאחי נגד תורה ומצוות, למרות שהשיקול הוא פה יותר רחב, תלוי גם מה גודל המצוקה שלו, אם יש לך סכנת חיים וכולי, זה אנחנו נפרט עוד בהמשך, נעצור פה ונמשיך יום רביעי בעזרת השם.